كول داويد كول هامت هتصدق بها شلوم مش الدير التخنيوتاف مطهران مشاعة 15:20 ل15:50 لفيها شعون همكومي 11:50 ل12:20 لفي شعون غرينيتش هبين لأمي على الجل كتسار 19 مترين 15 240 كيلو هرتز.
שידור חוזר משעה 7:50 ל-8:20 לפי השעון המקומי, 4:20 עד 4:50 לפי שעון גריניץ' הבינלאומי, על גל קצר 25 מטרים, 11,780 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין. יוטלסאט 3B והוטברד.
הכתובת שלנו באינטרנט parstoday.com/he. תוכלו גם לכתוב אלינו coldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר coldavidiran.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והנה פותחים את השידור של היום ראשון 13 במרץ 2022, כאשר נגיש לכם כמו בכל יום את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבוע של היום שנפתח בה את השידור.
לקט מהעיתונות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. העיתון ארמן המילי כתב מאמר תחת כותרת מה הדרך לעצור את המלחמה באוקראינה, כי יש אפשרויות שונות לפתרון המשבר באוקראינה, לכל אחת יתרונות וחסרונות, אבל האפשרויות הטובה ביותר היא להשיג המטרה הזו תוך הבטחת כבוד לכל הצדדים, כאשר רוסיה תכבד את הריבונות של אוקראינה ותסכים לממשל אוטונומיה רחבה באי קרים ואזורי דונצק ולוחנסק במקום היפרדות מקייב. בתמורה אוקראינה תתחייב לשמור על ניטרליות והימנעות מהצטרפות לנאטו תוך מתן ערבויות לרוסיה שלא תרכוש נשק התקפי ותימנע מנקיטת מדיניות עוינת כלפי רוסיה. העיתון התלעת כתב במאמרו המלחמה האוקראינית-רוסית שתשתנה, כי עם המשך המלחמה באוקראינה עולות שאלות קשות לגבי התפתחותה, וקבע כי הכוחות הרוסיים משתמשים באותן שיטות וטקטיקות של הקרבות במלחמת העולם השנייה, שכבר אינן מועילות עוד בזמננו. מה הוביל לעיכוב בהכרעת המלחמה לידי רוסיה למרות עליונותה? מוסקבה לא לקחה בחשבון את האפשרות להתמודד עם ההתקוממות האוקראינית החזקה. היא טעתה גם בהערכת השפעת העמדה של המערב. מעצמות המערב פתחו את ארסנלי הנשק שלהם בפני הצבא האוקראיני כדי לתמוך בהתקוממות האפקטיבית גם במקרה נפילתה של קייב. העיתון התלעת קבע כי רוסיה נקלעה היום למצוקה באוקראינה שאולי לא תסתיים גם במקרה ההכרעה הצבאית. רוסיה מתמודדת גם עם מצב של בדידות בינלאומית. יתר על כן, המלחמה החייתה למעשה את הרוח הלאומנית האוקראינית ותחושות העוינות לרוסיה, בניגוד למה שמוסקבה רצתה. העיתון חורסן כתב במאמרו האם העולם ילך לקראת קטסטרופה כי המלחמה הרוסית האוקראינית מתקדמת באיטיות לאור ההתקוממות האוקראינית והזרמת הנשק המערבי, אך הנשיא הרוסי לא מתכוון לחזור בו מעמדתו ותנאיו גם אם המלחמה תימשך שנה. מפני במקרה כזה הוא ישלם מהקריירה הפוליטית שלו ויחליש את מעמדה ויכולותיה של רוסיה כמעצמה מרכזית בזירה הבינלאומית. עם זאת, המשכות המלחמה והרחבת מעגל הסנקציות המערביות עשויות להביא לאיומים חמורים לא רק על רוסיה, אלא גם על הביטחון בעולם והתגברות האפשרויות לפירוץ מלחמת עולם שלישית גרעינית. העיתון חורסן קבע כי המלחמה באוקראינה עשויה להתרחב למדינות באירופה שהיו חלק מברית המועצות, והן מדינות שעמדותיהן מעוררות את זעמו ותמיהתו של פוטין. במצב כזה לא סביר שנאטו תימנע מעימות ישיר עם רוסיה. עד כאן התוכנית שלנו.
כאן קול דוד, בהשעה 3:30. והמאזינים שלום, החדשות בעיקרן תחילה. הלשכה ליחסי ציבור במשמרות המהפכה האסלאמית ברסימה הודעה, בה נאמר כי כל פעולה בעילות מרושעת תענה בתגובה קשה, הרסנית ומכרעת. כך נאמר בעקבות תקיפת המרכז האסטרטגי הציוני לתכסיסים והקנוניות בארביל בצפון עיראק. מנכ"ל משרד המודיעין במחוז מערב אזרבייג'אן בצפון מערב המדינה אמר כי באחרונה כוחות המודיעין ביצעו אחד המבצעים הגדולים, כאשר נתפסה רשת ריגול ישראלית גדולה בצפון מערב המדינה. הנשיא אברהים רייסי אמר שיש ללחום בעקביות במאפיה הברחות והסמים והבאת סחורות בצורה לא חוקית. שר החוץ חוסיין אמיר עבדאללהיאן קיבל שיחת טלפון מאת שר החוץ הקטרי, ושניהם דנו על ההתפתחויות באזור, כולל המסע ומתן הגרעיני בוויינה. יושב ראש ארגון התעופה האזרחית באיראן אומר לא נדחה את ביטוח התעשיות האוויריות בגלל הסכם הגרעין. סעודיה הוציאה להורג 81 בני אדם. החדשות במלואן מכל דוד. הלשכה ליחסי ציבור במשמרות המהפכה האסלאמית ברסימה הודעה לפיה בעקבות המעשים המרושעים שביצעה הישות הציונית לאחרונה הותקף המרכז האסטרטגי הציוני לתכסיסים והקנוניות בארביל בצפון עיראק. בהודעה שפורסמה היום ראשון נאמר כי בעקבות הפשעים האחרונים שביצעה הישות הציונית ובעקבות ההודעה הקודמת לפיה פשעי הישות המרושעת הזאת לא יישארו ללא תגובה, הותקף אתמול המרכז האסטרטגי הציוני לתכסיסים והקנוניות בטילים מדויקים של משמרות המחביחה. בהודעה נאמר שוב אנו מזהירים את הישות הציונית המרושעת כי בתגובה לכל פעולה מרושעת היא תקבל תגובה קשה, הרסנית ומכרעת. עוד נאמר, אנו מבטיחים לעם האיראני הגדול כי ביטחון המולדת האסלאמית הוא קו אדום מבחינת הכוחות המזוינים של הרפובליקה האסלאמית באיראן שלא יאפשרו כל ניסיון לאיים עליה או לתקוף אותה. בימים האחרונים אישרו במשמרות המהפכה כי שני חברי המשמרות נפלו חלל בסוריה בעקבות מתקפה ישראלית והבטיחו לנקום את המעשה. כידוע, כפי שאמרנו, שני בסיסים של המוסד הישראלי בארביל הותקפו בתקיפת טילים. כך על פי התקשורת העיראקית שצוטטה בכירים ביטחוניים כי הבסיסים היוו מרכזי אמון והדרכה מתקדמים והטילים שיפגעו בהם היו טילים בליסטיים. בתקשורת העיראקית לא נמסרו פרטים נוספים על היקף הנזק שנגרם לבסיסים האלה. מקורות רשמיים בעיראק ובישראל לא אישרו עד כה את הדיווח. אתר החדשות סברין ניוז קשור לתנועת ההתקוממות בעיראק הודיע לפני כן ביום שבת בערב כי עשרות פיצוצים הרעידו את העיר ארביל בקורדיסטן עיראק. ועל פי הדוח 14 רקטות פגעו בבסיס האמריקני אל-חריר קרוב לנמל התעופה בארביל. מנכ"ל משרד המודיעין במחוז מערב אזרבייג'אן בצפון מערב המדינה אמר לכתבים כי בימים האחרונים כוחות המודיעין ביצעו אחד המבצעים הגדולים נגד סוכנים ישראלים במערב אזרבייג'אן בו נתפסו 24 סוכנים. הוא הוסיף כי פרטי המבצע יפורסמו בטלוויזיה. לפי דברי המנכ״ל, נתפסו 7 סוכנים בחברת מים ו17 נוספים בתחום רפואת חיות, ונמנעה הפקת 160 מיליארד מטבע דיגיטלי, ונחשפו 11 מחסנים גדולים של מוצרים וחלקי חילוף למכוניות. הנשיא אברהים ראיסי אמר שיש ללחום בעקביות במאפיה ההברחות, הסמים והבאת סחורות בצורה לא חוקית, והוסיף בפגישה עם שר המודיעין ועובדי המשרד כי כמו שזרקתם את אויבי המהפכה האופורטוניסטים לפח ההשפעה של ההיסטוריה, עליכם לקטוע את ידיהם של המנצלים והמושחתים. במהלך הפגישה לרגל שבוע הנצחת אנשי משרד המודיעין, האלמונים, ברך הנשיא ראיסי בחגי חודש השעבן ושבח את מאמציהם של אנשי המשרד, תוך הדגשה כי התרבות שלנו היא תרבות החלל קאסם סולימני, והססמה אנו מסוגלים. ראיסי הדגיש כי חשיבה מהפכנית, בעולה מהפכנית, הם מנעות מהשבעה פוליטית, מעקב קדחתני אחרי העניינים השונים, אלה הם המאפיינים של אנשי משרד הביטחון והמודיעין. הנשיא ציין לחובות של משרד המודיעין ואמר כי המשימה החשובה ביותר היא לשמור על הסדר והמהפכה האסלאמית, תוך ציון כי האויבים מאיימים היום על המדינה מבחינה כלכלית, תרבותית ומדעית, וכן על האמונה של העם לאור עוצמתה הנקרת. משרד החוץ הקטרי מצר כי שר החוץ הקטרי ערך שיחת טלפון עם שר החוץ האיראני חוסיין אמיר עבדאללהיאן ודן עמו על ההתפתחויות באזור ועל המסע ומתן הגרעיני. בהצהרה של משרד החוץ הקטרי נמסר כי שייך מוחמד בן עבד אל-רחמן אל-תני טלפן לשר החוץ האיראני חוסיין אמיר עבדאללהיאן ושניהם החליפו דעות במספר נושאים שונים כמו ההתפתחויות באזור ובעולם, בנוסף להתנהלות שיחות הגרעין בוויינה. העיתון Financial Times צטט שכנה אנשים יודעי דבר, כי קטר הגבירה את מאמצי התיווך בין ארצות הברית לרפובליקה האסלאמית באיראן. יושב ראש ארגון התעופה האזרחית באיראן מוחמד מוחמדי בחש אמר כי לעולם לא נדחה את הביטוח וקידום תעשיית התעופה במדינה בגלל הסכם הגרעין. מוחמד בחש קרא להכפלת המאמצים של העובדים בארגון של התעופה האזרחית על מנת להשיג את היעדים של תעשיית התובלה האווירית באיראן במהלך השנה החדשה שהיא מתחילה ב-21 במרץ 2022. הוא הוסיף כי המהפכה האסלאמית זקוקה ליכולות האנושיות הבלתי נלאות, מה מחייב לקדם ולפתח את התוכניות של ההכשרה וההדרכה האפקטיבית. יושב ראש ארגון התעופה האזרחית באיראן העלה על נס את הצלחת משמרות המהפכה בשיגור לווייני נור 1, נור 2 והצבתם במסלולים במרחק של 450 קילומטרים ו-500 קילומטרים מכדור הארץ, והביע תקווה שיהיה ניתן להפיק תועלת מההישג הגדול הזה בתחום התחבורה האווירית באיראן. סעודיה הוציאה להורג 81 בני אדם, כך הודיע משרד הפנים של סעודיה, והוסיף כי הם הואשמו בתמיכה בדעות סוטות ואמונה לא תקינה. בהודעה שפרסם משרד הפנים הסעודי נטען כי הם הואשמו בשפיכת דמם של חפים מפשע, פגיעה בקדושים, תקיפה באתרי בולחן ובניינים ממשלתיים ואתרים רגישים כלכליים במדינה, ביצוע מעקב אחר בכירים וזרים, מעקב אחר כוחות ביטחון והריגתם, הברחת תחמושת לתוך סעודיה. בין אלה שהוצאו להורג נמצאו שמות של 7 אזרחים תימנים ואזרח סורי. קנצלר גרמניה אולף שולץ, נשיא צרפת אמנואל מקרון ונשיא רוסיה ולדימיר בוטין שוחחו במשך 1.25 שעות, כך על פי דובר הממשלה הגרמנית שאמר כי השיחה היא חלק מהמאמצים הבינלאומיים להביא לסיום המלחמה באוקראינה. בהצהרה של הקרמלין על השיחה נמסר כי מקרון ושולץ דנו על המשבר ההומניטרי המתהווה כתוצאה מהלחימה המתמשכת, בעוד בוטין אמר כי צבא אוקראינה מפר את זכויות האדם מבלי לספק ראיות לכך. מאזינים יקרים, עד כאן חדשות מקול דוד.
שלום רב לכם מאזינים יקרים, הנה הפרשנות שלנו להיום ראשון. אחרי מלחמת העולם השנייה הוקמו ארגונים שונים ברחבי העולם עם מטרות אזוריים ובינלאומיים. לכל אחד היו יעדים מיוחדים, האיחוד האירופי, ארגון אקו לשיתוף פעולה כלכלי, איחוד מדינות דרום מזרח אסיה, אסיאן, הם חלק מהארגונים שהצליחו להשיג חלק מהיעדים שלהם באזור ובעולם. למרות המאמצים של הפוליטיקאים במדינות שונות להקמת ארגון כולל בינלאומי או אזורי, זאת עובדה שאף אחד מהארגונים לא הצליחו להשיג את כל היעדים של המדינות החברות. במסגרת זו, ארגון שנגחאי לשיתוף הפעולה הצליח להשיג רוב היעדים שנקבעו על ידי המדינות החברות. ארגון שנגחאי לשיתוף פעולה הוקם לא רשמית בשנת 96 תחת כותרת קבוצת שנגחאי 5 ושם לו למטרה להתמודד עם איומים ביטחוניים חדשים. 5 שנים אחרי, בשנת 2001, הודיעו רשמית על הקמתו. למעשה, מאז הקמתו בשנת 2001 בשנגחאי בצ'ין, הארגון ידע עליות ומרדות רבות. איראן הגישה בקשת חברות בארגון בשנת 2006 ועוד פעם בשנת 2015. בעקבות הצטרפות איראן לארגון כחברה קבועה, התחזקו הסיכויים של המדינות החברות שהעוצמה הצבאית והיכולת ההגנתית של הארגון גדלה כדי כך שלא ניתן להתחרות עמו. מסמך נחתם בין איראן לבין מדינות הארגון בהשתתפות סגן שר החוץ של אוזבקיסטן ולדימיר נרוב, האחראים של הארגון וראשי המוסדות הבין-ממשלתיים של הארגון. מדובר במסמך על מוכנות איראן לחברות בארגון שנגחאי והתחייבות במטרות והעקרונות של האמנה בארגון. פרשנים פוליטיים וצבאיים רבים תיארו את איראן כחוליה נעלמה של ארגון שנגחאי לשיתוף פעולה. במסגרת זו הבהיר ולדימיר נרוב כי עם הצטרפות איראן התרחבה גיאוגרפית האחריות של ארגון שנגחאי לשיתוף פעולה ונפתחה מול הארגון פרספקטיבה חדשה להרחבת שיתוף הפעולה האזורי. מסיבה זו חוגים פוליטיים עצמאיים מתארים את ההצטרפות של איראן לארגון כמשחק רווח רווח בין איראן לבין המדינות האחרות בארגון. במקביל לרווח שמשיגה איראן מהחברות, היא יכולה לשחק תפקיד חשוב בהגדלת העוצמה של הארגון עם הפוטנציאל הגדול שלה מבחינה גיאופוליטית אקונומית. זאת הייתה הסיבה להתנגדות של המערב להצטרפות איראן לארגון. עיון קצר בגיאוגרפיה של יבשת אסיה ובמיוחד אזור מערב אסיה מלמד על המעמד המיוחד של איראן ביבשת. השם של איראן נזכר ברוב הקטגוריות הפוליטיות והגיאוגרפיות של אסיה. היא חברה בקבוצה של מדינות מערב אסיה. היא חברה במדינות החולשות על המפרץ הפרסי. היא חברה במדינות החולשות על הים הכספי. ויש לה רצף טריטוריאלי עם אזורים במרכז אסיה והקווקז. יש לה גם גבול יבשתי וימי עם רוסיה. באותו הזמן, איראן היא חלק מקבוצת דרום-מערב אסיה ונחשבת אחת המקימות והחברות הפעילות של ארגון אקו לשיתוף פעולה כלכלי. מובן שעם המעמד המיוחד הזה, איראן הופכת מצד אחד לצומת דרכים בין המערב והמזרח ומצד שני לנקודת הכבוד בקשר הצפון והדרום. איראן נחשבת גם כאחת המדינות העיקריות בתחום מאגרי נפט וגז, ועם 80 מיליון אוכלוסייה היא אחת המדינות הגדולות באזור. לכן, לצד המעמד הגיאופוליטי המיוחד, לאיראן יש מעמד גאו-אקונומי עם פוטנציאל כלכלי עצום. עד כאן הפרשנות שלנו.
כאן קול דוד, מאזינים יקרים, לפני סיום גם בחדשות של היום. רוסיה הודיעה כי אוקראינה מסרבת לפתוח מסדרונות הומניטריים לשטחים הרוסים. במקביל, אוקראינה מאשימה את רוסיה בתקיפת בסיס צבאי סמוך לגבול עם פולין. הנשיא האוקראיני זלנסקי אומר כי ביקש מראש הממשלה הישראלי בנט סיוע בשחרור ראש העיר מליטופול. זלנסקי טוען כי 1,300 חיילים אוקראינים נהרגו בפעילות הרוסית. גם גרמניה הודיעה כי 123,000 פליטים הגיעו מאוקראינה לתחומיה. מאזינים יקרים, עד כאן תם שידון ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד. עד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד.